אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תחנות פיקוד הדרום, אנו נלחם בסמטאות, נלחם במנהרות.
מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שמחה.
אין ספק תליבי, שהניצחון קטן.
I have one word, don't.
כי אדוני אלוהיכם.
Don't. חותכים לשמוע המון ירי במרחב.
כל מי שהגיע, זרקת עליו נשק, וסט, לך להילחם.
עם של הרעיות.
אתם דור הניצחון.
החזרנו את אורי הביתה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל בעונה הזאת, עונת מגויסים, אנחנו מנסים לפצח את הרעיונות שמאחורי המציאות הישראלית החדשה. במלחמה הזאת ברור לכולנו שצריך להמשיך עד הניצחון. הביטוי הזה ממש הפך לסוג של סיסמה. בשביל לנצח, מן הסתם צריך אסטרטגיה צבאית, וכמובן שצריך גם משאבים, כמו חימושים, טכנולוגיה וכסף. כל אלה הם הכרחיים, אבל לא מספיקים. כדי לנצח, צריך גם משאבים רכים יותר. אלה קשורים לחוזק הנפשי של אומה, והם בדרך כלל מגיעים מהתרבות שבתוכה אנחנו חיים. מדינת ישראל היא כבר הרבה מאוד שנים מדינה מערבית, והתרבות המערבית הזאת מעצבת חלקים גדולים מהאישיות הפרטית והלאומית שלנו. העניין הוא שהתרבות הזאת מקפלת בתוכה גם עסקת חליפין מאוד מורכבת, שמחזקת ומחלישה אותנו בו זמנית. בפרקים הקודמים ראינו את ההיבטים הצבאיים של עסקת החליפין הזאת, אבל יש לה גם היבטים תרבותיים ופסיכולוגיים עמוקים מאוד. כדי להבין אותם, צריך לפנות הרבה יותר מזרחה מאשר המזרח התיכון, אל תרבות שנוצרה בצפון תת היבשת ההודית לפני כ-2500 שנה. שלום מיכה.
שלום אפרת.
אנחנו כבר כמה פרקים מדברים על הווילה בג'ונגל, על המטאפורה הזאת של אהוד ברק, אבל האמת היא שלא אהוד ברק המציא אותה, במובן העמוק של המילה, ולא כמטאפורה, אלא ממש כסוג של ניסיון לייצר מודל כזה במציאות, המודל הזה הוא בין 2500 שנה.
היא הסיפור, אולי הסיפור המכונן והמייסד של הבודיזם. וזה הסיפור על הביוגרפיה של הבודה, שרק בגיל מאוד מאוחר הוא כונה בודה, שזה אדם שעבר...
על שם סופו, מה שנקרא.
כן, בודה זה אדם ש...
התעורר.
התעורר, זכה לנירוונה, עבר את הטרנספורמציה שהבודה עבר, אבל...
אדם מואר בעין ולא באלף, כמו
נכון.
שנוטים לחשוב.
אבל כשהוא היה ילד, עוד לא היה בודה, הוא היה סידהרתה, הקטן והחמוד. אבא שלו גידל אותו כמין מרחב, שהוא מוגן הרמטי, מפני כל הזעזועים והכאב והסבל שנמצא מחוץ לארמון ההרמטי והמוגן שלו. אז במובן הזה אפשר לומר...
בית ילדותו של סידהרתה היה וילה בג'ונגל.
משהו כזה, כן, משהו כזה. אבל זה סיפור ששווה לספר אותו. לפני שהבודה נולד, או בשעת הלידה שלו, האבא של הבודה קיבל בשורה ממגידי עתידות, או איזשהו חלום, איזושהי נבואה, שכמובן הרבה גרסאות, זאת ביוגרפיה שהיא מאוד פלואידית, יש לה הרבה גרסאות שמתארות אותה ומסרטטות אותה, אבל הוא קיבל סוג של נבואה, על פיה הילד שלו, סידהרתה, עתיד להיות אדם גדול, רק לא ברור איזה סוג של אדם גדול הולך להיות.
יש לו שתי אופציות.
נכון. אופציה אחת, להיות מנהיג פוליטי, עם הרבה כוח והרבה השפעה והרבה שליטה. אופציה שנייה, להיות איש רוח, שמגלה את השורשים של הסבל, ואיך מחבים את הסבל.
או איך מתמודדים איתו.
כשהוא שמע את זה אבא של בודה, היה לו מאוד חשוב שהבודה יבחר את הדרך האחת היחידה ונכונה. ואיזה זאת?
להיות מנהיג, בעל כוח, בעל עוצמה.
לא להיות איזשהו איש רוח תימוני, אלא להיות מנהיג פוליטי. דרך אגב, אבא של בודה עצמו הוא מנהיג פוליטי. הוא היה אחד הראשים של עיירה או כפר בשם שקיה, בצפון תימוני. אתה תגבש את ההודית. אז נראה לי שאת יודעת, אבא של בודה, מה הוא רצה? שמה בודה יהיה?
כמו.
כמו, זה מה שההורים רוצים הרבה פעמים, זה מה שאנחנו רוצים מהילדים שלהם, שיעשו מה שהם רוצים, ויהיו מי שהם רוצים להיות.
כל עוד זה מה שאנחנו רוצים שהם יעשו.
כל עוד זה בדיוק כמונו, כל עוד. אז כמובן, אבא של בודה לא היה שונה מאוד מהבעיות שיש לנו.
וגם נראה לי שכאילו, אתה יודע, אין הרבה פרנסה בלהיות מורה רוחני, נראה לי שזה פשוט היה גם הימור כזה, שיהיו לו חיים יותר טובים, אם הוא יהיה איש חזק ועשיר ובעל כוח.
אז עכשיו השאלה היא, איך אתה מנתב את החיים של הבן שלך, להיות איש של כוח ולא איש של רוח, שלא יצא למסע לחפש, למה יש סבל בעולם ואיך מבטלים אותו. איך עושים את זה? אני אגיד לך איך, חשב אבא של בודה. אם הוא לא יתחכך בכלל בסבל, הוא לא יראה סבל, לא יחווה סבל, לא ימודע לכך שיש בעולם סבל, ממילא הוא לא ישאל למה יש סבל, איך מחבים את הסבל, איך מתמודדים עם הסבל, הוא לא יצא למסע רוחני, ובמקום זה הוא ינסה לצבור כוח פוליטי ולהיות כמו האבא שלו.
וככה נולדה קונספציית הווילה בג'ונגל של האבא של סידרתה.
בגלל שאבא של סידרתה הוא מנהיג פוליטי עם עצמה משלו, אז הוא יכל לייצר בעיניהם, נכון יש את הסרט הזה, המופע של טרומן, לייצר עולם שבו נניח...
הוא בעצם שולט בכל אלמנט של חייו, ובסוד, אם איזה פרח מתחיל לנבול, אז מוציאים אותו ושוטלים אחר במקומו.
רק פריחה.
כן.
אם מישהו כועס... לא ליד סידרתה.
כן, כל מי שמתחיל
לידו
להתבגר,
רק בחייכים.
יש סביבו רק אנשים צעירים ובריאים, והוא ממש נטרל את שלושת האלמנטים, שגם בבודיזם, אבל גם במציאות, הם בעצם מייצרים חלק גדול מהסבל, שזה חולי, זקנה ומוות.
ובעולם ללא חולי, ללא זקנה ולא מוות, מרחב סטרילי, מרחב מרוקן מסבל, הסבל נמצא בחוץ, בג'ונגל.
בג'ונגל. של... המציאות היא ג'ונגל, כי יש בה... סבל, יש בה חולי, זקנה
אבל
ומוות.
אבל בודה קטן, סידרתה, לא ייחשף לסבל הזה. זו הייתה הפנטזיה של האבא של בודה, והאם זה הצליח לאבא של בודה?
כמובן שזה לא הצליח, לא ניכנס פה לסיפור, אבל בגיל יחסית מבוגר, זה הצליח לא די הרבה, צריך להגיד,
כן.
כאילו די, לא מעט שנים,
הזאת,
על פי
כן.
ההגדה הזאת, רק לקראת גיל 29, בעצם הבודה מצליח להיחלץ מהארמון, ו... ממש במפגש הראשון שלו עם המציאות,
הוא
נחשף לחולי, ואחר כך לזקנה, ואחר כך למוות.
הניסיון לייצר מציאות שהיא חסינה מסבל, הוא ניסיון, הוא פרויקט שהתרסק לאבא של בודה, ואז מה קרה לבודה? הוא רואה סבל, התחכך עם סבל, וכמובן הוא נהיה איש רוח שיוצא למסע רוחני, שמטרתו להבין למה יש סבל בעולם, ואיך מבטלים אותו. אחרי שהוא הפסיק להסתגר מהסבל, הוא קפץ ראש אל תוך הסבל, לניסיון להבין מה המקור שלו, ואיך מתמודדים איתו. ואחרי 6 שנים, כשהבודה שקל למדיטציה עמוקה שבקצה שלה, הוא התעורר, כפי שאמרת, עם עין התעורר, הוא מגלה סדרה של אמיתות נאצלות על המציאות. זה לא המקום לשים את כל האמיתות הנאצלות של הבודה.
זה פודקאסט אחר.
נכון, נכון, נכון. אבל כן שתי תובנות שאפשר לדלות מהדברים של הבודה, לפחות איך שנהוג ללמד את הבודה, זה תובנה אחת שאי אפשר להימלט מהסבל, כי הדוקה, הסבל חוסר הנחת, ממלאת את הקיום, אי אפשר להימלט ממנו.
בכל מקום.
והתובנה השנייה של הבודה, היא שהרבה פעמים, עצם הניסיון הסיזיפי להימלט מהסבל, הוא עצמו מגביר את הסבל.
אגב, זה שהגדרת אותו עכשיו כסיזיפי, זה גם תובנה שהיא לא מובנת מאליה, שזה נדון לכישלון.
זה נדון לכישלון.
זה סיזיפי.
זאת אומרת, בעצם התורה של הבודה, זה שהפרויקט של האבא של הבודה, נדון לכישלון. כשאתה מנסה להימנע מסבל, זה לא מבטל את הסבל, זה מגביר את אותו הסבל עצמו.
ולמה עשינו עכשיו את כל הסיבוב הזה?
כן.
מהמערב, 2500 שנה אחורה ומזרחה, כי... זה נשמע כאילו זה איזה, אתה יודע, סיפור כזה מעולם אחר, אבל האמת היא שכששומעים את זה טוב, זה נשמע כאילו שזאת פרודיה מאוד מאוד מדויקת על כל הפרויקט המערבי.
כי מהו הפרויקט המערבי? לנסות לייצר חיים עם מינימום סבל. כאילו יקרו דברים רעים, זה בלתי נמנע, אנשים מבינים, דברים רעים קורים, אבל אולי אנחנו יכולים לפתח חיים שהם חסינים, שהם מוגנים בפני הדברים הרעים, בשפת ספינוזה, ספינוזה אמר, אי אפשר לייצר חיים, שהם מנותקים ומוגנים מפני התנודות של המזל. לפעמים יש מזל טוב, לפעמים יש מזל רע, אומר ספינוזה, אנחנו לא יכולים להימלט מהמזל, והפנטזיה המערבית היא בדיוק זה.
האמת היא שאמרת את המילה להיות חסין מכל מה שמתנודות המזל ומהדברים הרעים שקורים, במידה רבה זה הפרויקט המערבי, פרויקט של חסינות.
אוקיי, המילה חסינות היא מילה שאני מוגן מפני דברים רעים. כשקיבלנו חיסון מקורונה, כוונה הייתה, יהיה קורונה, אבל לי לא יהיה קורונה, אני מחוסן.
זה לא רק קורונה, זה, אתה יודע, מדברים על מתי יבוא יום ויהיה חיסון מסרטן. חיסון, אנחנו כבר לא בעולם של תרופות, אנחנו בעולם של חיסונים.
נכון.
של להימנע.
אגב, אפוד קרמי חסין כדורים, זה אפוד שלא שלא יורים עליו, יורים עליו, אבל הכדורים לא חודרים אותו. זה גם מטאפורה טובה.
ובכלל, אתה יודע, הפרויקט הביטוחי, נכון? אנחנו נבטח את הרכב, נבטח את הבית, נבטח את החיים שלנו. מה זה ביטוח חיים?
כאילו, כשאתה מבטח את הבית, אומרת, יקרה דבר רע לבית, לי זה לא יקרה, זה מבוטח. יקרה דבר רע לרכב, אבל לי לא יקרה דבר רע, כי אני אקבל את הכסף חזרה, כי אני מבוטח, ואתה יודעת, כל פנטזיה, אתה לפתח חיים חסינים מפני הפגעים הרעים של המזל, אולי בא לידי ביטוי, כפי שג'ונתן הייט מראה, באופן שבו אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. איך אנחנו מגדלים את הילדים שלנו? אני אדבר באופן אישי, אבל נראה לי שאת איתי במפלגה, כן? ככה ששום דבר רע לא יקרה להם. שהם מוגנים לגמרי. שלא יהיה להם חיכוך עם משהו לא נעים, עם קצת כאב, ככה אנשים הערבים, את יודעת מה? איך אנשים הערבים מגדלים את הילדים שלהם?
כמו אבא של הבודה.
כמו אבא של הבודה.
כן, אני חושבת, תראה, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה צחוק עצמי. זאת אומרת, אני חושבת שבמידה רבה כולנו, יש לנו את הפנטזיות, והיא נובעת ממקום כל כך טוב. היא כן. פשוט נובעת מרצון של הילדים שלנו ולנו, אבל בוא נדבר רגע על הילדים, כי נזדהה עם האבא של בודה ולא נלעג לו, שיהיה להם טוב לרפד אותם, לדפן אותם.
שלא יחוו
כן,
סבל.
כן, שלא יהיה להם את החיכוך הזה עם זקנה חולי ומוות, ובכלל עם סבל, עם קושי.
והפנטזיה הזאת לפתח חסינות, היא כמובן מתנגשת באיכות נפשית אחרת לגמרי שנשמעת...
דומה?
מאוד מאוד דומה. חוסן. חסינות וחוסן...
הם נשמעות דומה, אבל הם סותרות אחת את השנייה.
זה דברים שונים. אם חסינות זה פנטזיה שלא יקרה לי שום דבר רע, מה זה חוסן? מה זה אדם עם חוסן? זה אדם שקוראים לו דברים רעים, הוא יודע להסתגל אליהם, הוא יודע להשתקם מהם, הוא יודע להיבנות מהם. אדם... חסין זה אדם שלא חוטף מכה. אדם עם חוסן זה אדם שחוטף מכה ומשתקם ממנו ועומד על הרגליים וממשיך ללכת או לרוץ. ואם תחשבי על שתי התופעות האלה, חסינות וחוסן, דרך אגב, אולי מה הבודה רצה?
זה בדיוק הסתירה בין הבודה לאבא שלו. פרויקט החיים של האבא של בודה היה לפתח חסינות עבור הילד שלו, ופרויקט חייו של הבודה עצמו היה לפתח חוסן.
יקרו לך דברים רעים, השאלה היא לא איך אתה מונע את זה שיקרו לך דברים רעים, או שאיך אתה מתמודד עם זה שיקרו לך דברים רעים. כן, איך ניסח את זה מורה של בודיזם? It's not about what happens to you, it's about how you experience what happens to you. חסינות זה שלא יקרו לי דברים רעים, חוסן זה שאני יודע להתמודד איתם, להשתקם מהם ולצמוח מהם. אפשר לומר דרך אגב, שאחד הפרדוקסים שגילה הבודה, שכשאנחנו מנסים להימנע מסבל, זה מגביר את הסבל, האם זה נכון לומר שכשאנחנו מנסים לפתח חסינות?
אנחנו פוגעים בחוסן שלנו.
אנחנו פוגעים בחוסן שלנו, אולי זה נכון.
כן, בעצם יש משחק סכום אפס בין חסינות לחוסן.
בוא נראה איך זה עובד. כשאנחנו משקיעים המון משאבים לפתח חסינות, אז אי אפשר להשקיע את המשאבים האלה ואת האנרגיות האלה בלי שזה בא עם ציפיות. ציפיות שאנחנו חסינים, ציפיות שדברים רעים לא יקרו לנו. וכשאתה מפתח ציפיות שדברים רעים לא יקרו לך, כשהם כן קוראים לך, אתה מופתע, אתה נדהם, אתה מאוכזב, ואתה מתקשה להתמודד איתם. זאת אומרת, חיים חסינים יצרים ציפיות שפוגעות בחוסן שלנו, אולי זה משחק סכום האפס, כשיש אקלים, אקוסטים עם הרבה חסינות, יש פה מעט חוסן.
אתה יודע, זה מפתיע עד כמה הדבר הזה חזק. יש ספר שהשפיע עליי והשפיע על הרבה מאוד אנשים, של פאמה צ'ודרון שהיא נזירה אמריקאית, אבל שהיא נזירה, שאני חושבת חוקרת את הבודיזם הטיבטי, וכתבה הרבה ספרים. אחד הספרים הידועים יותר שלה נקרא כשהדברים מתפרקים. והיא מציינת שם, כאילו עד כמה המשחק סכום אפס הזה הוא חזק, של הציפיות מזה שאנחנו חסינים, לגבי המוות עצמו. זאת אומרת, אנחנו כאילו, אתה יודע, המוות הוא תמון ברגע החיים, זאת אומרת, ברגע שמשהו חי נולד, כבר תמון בו זרע המוות, הוא נדון למות.
נכון.
ועדיין אנחנו כאילו מופתעים כל פעם מחדש כשמישהו מת. וואו, מה פתאום הוא מת, הבן אדם הזה? או מה פתאום אני? אנחנו נתקלים במוות של עצמנו.
בזקנה שלנו. מה פתאום אני מזדקן? איך זה יכול להיות?
כן, כן. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא ממש במערכת ההפעלה שלנו, זה כן. שאנחנו מתישהו במהלך החיים, נכלה, נזדקן ונמות.
וזה עדיין מפתיע אותנו כשזה קורה, כי יש פער גדול מדי בין חברה שמפתחת חסינות, היא מייצרת ציפיות שפוגעות בחוסן. כשהדברים הרעים קורים, אנחנו חווים את זה, כאילו זה לא אמור היה לקרות. יש לנו, לאנשים הערבים יש sense of entitlement, התחושה שהחיים הטובים מגיעים לנו. ואז אם הבודה צדק, העולם מלא בסבל, שהוא בלתי נמנע, אז התחושה הזאת שזה לא מגיע לנו, היא תחושה שמקשה עלינו להתמודד. אנחנו מרגישים תמיד שזה, אנחנו נדפקים, זה לא אמור לקרות, ואנחנו מתקשים להשלים עם מה שקורה, וממילא גם להשתקם ולצמוח עם מה שקורה.
וזה פוגע בחוסן שלנו.
וזה פוגע בחוסן שלנו? אוקיי.
אבל כל הסיבוב הזה, משחק סכום האפס בין חסינות לחוסן וכולי, הוא רלוונטי לנו כאנשים פרטיים. עכשיו אני אשים פה איזושהי כוכבית, גם איזה דיסקליימר. אם מישהו שומע את השיחה שלנו ולא מזדהה, ואומר, מה? מי רוצה לגדל את הילדים שלו בעולם חסין מרע? מי מנסה להסתיר מהילדים שלו שזה... עשינו קצת פרודיה, אוקיי? זה נכון, זה היה קצת פרודי וקצת
אבל
מוקצן.
אבל זה מבוסס הסיפור אמיתי מבוסס שלנו.
מבוסס הסיפור אמיתי, בדיוק. והסיפור הוא אנחנו. עכשיו, מי ששומע אותנו ולא מזדהה, אשריכם. אבל אנחנו פה מדברים עלינו, עלינו, בגוף ראשון. ואנחנו לא מנסים להגיד שזה אחרים, זה אנחנו. ואני חושבת שאנחנו די מייצגים במובנים רבים. אבל כשמנסים לעשות את המעבר הזה מאנשים פרטיים לחברה או למדינה, אז לא מספיק לדבר על משחק סכום האפס בין חסינות לחוסן, יש פה עוד משהו שנכנס למשוואה.
העוצמה שלנו, העוצמה הלאומית שלנו. ועוצמה וחוסן הם דברים שונים, אבל משלימים. מה זה עוצמה? עוצמה זה סך היכולות הקטלניות של אומה. תחשבי על ישראל. יש לנו חטיבות חיר מעולות. יש לנו על פי פרסומים זרים צוללות גרעיניות. יש לנו מטוסי F-35, יש לנו פלוגות מג"ב, שתחשבי, יש יחידות במוסד, אלו, כל הדברים האלו הם יכולות קטלניות שיש לאומה. מה זה העוצמה של האומה? זה סך היכולות הקטלניות, שכשהן מתקבצות ביחד, הן הופכות למעין אגרוף, שמאפשר למדינה להקות את האויבים שלה, ולהביס אותם, ולהרוס אותם. זאת העוצמה שלנו. מה זה חוסן? אם עוצמה נמדדת במידה שאנחנו יכולים להחטיף, חוסן נמדד במידה שבה אנחנו מסוגלים לחטוף. זו עוצמה. אם כשיש לי הרבה עוצמה, אני יכול להקות את האויב, וכשיש לי הרבה חוסן, אני יכול לחטוף מכה מהאויב ולעמוד על הרגליים.
עכשיו, המעניין הוא
ולהשתקם.
עכשיו, המעניין הוא שכשדיברנו על חסינות וחוסן, הגדרנו שיש משחק סכום אפס ביניהם. ככל שמתיימרים שתהיה לנו יותר חסינות, זה פוגע ביכולת שלנו לפתח חוסן. אבל אם אנחנו מדברים על עוצמה וחוסן, זה בדיוק הפוך. הם לא סותרים אחד את השני, הם הולכים ביחד.
מה זה הולכים ביחד? אי אפשר לנצח מלחמה בלי שתיהם יחד. אלו שתי המשאבים הבלתי נראים, סליחה, חוסן הוא בלתי נראה, עוצמה היא מאוד נראית, וצריך את שתיהם יחד כדי לנצח את המלחמה. מה צריך כדי לנצח? צריך את היכולת להרוס את האויב, זה העוצמה שלנו. אבל אנחנו גם צריכים חוסן, אנחנו צריכים, כדי שיהיה לנו אורך נשימה ארוך, צריכים את האפשרות לחטוף מכה ולעמוד על הרגליים, לחטוף עוד מכה ולעמוד עוד פעם על הרגליים, כשם שבלי עוצמה אי אפשר לנצח, כך גם בלי חוסן אי אפשר לנצח מלחמה. אלו שתי משאבים, האחד הוא מאוד פיזי, קינטי, העוצמה שלנו, ואחד הוא יותר מנטלי, הוא יותר פסיכולוגי. החוסן שלנו, ואנחנו צריכים את שתיהם יחד, גם להחטיף, אבל גם לדעת איך לחטוף, כי בלי שתיהם יחד, אי אפשר לנצח מלחמה.
ומאיפה בעצם מגיעים המשאבים האלה? בדרך כלל, מהתרבות שבתוכה אנחנו חיים. וכאן אנחנו שוב חוזרים למקום המורכב שאנחנו נמצאים בו כמדינה מערבית.
במזרח התיכון.
במזרח התיכון.
כי לכאורה קל להעמיד את זה ככה. מה זה עסקת החליפין של המערב? לא לכאורה, נראה לי שיש כאן עסקת חליפין. מה המערב עושה לנו? הוא מעניק לנו עוצמה, והוא מדלל לנו את החוסן. הוא מעניק לנו את העוצמה, על זה דיברנו, חברות, קפיטליסטיות, יודעות איך לעשות את האלכימיה. האלכימיה הגדולה מכולם. את הגדרת את זה כאלכימיה, אני רק רוצה לחזור למה
הקודם.
בפרק הקודם. החברה המערבית יודעת להפוך אמביציה אנוכית לעוצמה לאומית. דיברנו על זה, נכון?
כן.
הקריירה שלנו גורמת לנו להמציא דברים, ליזום הפירות של הקריירה שלנו, שמה שמניע את הקריירה שלנו זה אמביציה אישית.
שפתנות, כן.
כן? הפירות של הקריירה, מי שנהנה מהפירות של הקריירה זה כל האומה, זה כל הקולקטיב, דרך מיסים, דרך חדשנות. זה המערב, המערב זה מכונה ליצירת סגסוג ועוצמה. אותו המערב עצמו
מכונה לדילול חוסן.
נכון.
בעיקר לאור המהלך שעשינו פה, שדיברנו על הפנטזיית החסינות, ועל הסתירה הפנימית שיש בינה לבין חוסן.
אז אם זה נכון שיש עסקת חליפין במערב, היא מגבירה את העוצמה, אבל מדללת את החוסן, כדי לנצח אנחנו צריכים גם עוצמה וגם חוסן. איכשהו לנצח את עסקת החליפין התרבותית, שיש לנו עם הציביליזציה המערבית, להתעלות מעליה, לנצח אותה, כאילו אפשר לומר, בפרק הקודם ניסחנו את זה כמלכוד, עכשיו יש לנו דרך אחרת לנסח את זה כמלכוד. לא מה אנחנו רוצים לעשות, אלא מי אנחנו רוצים להיות. הווילו הג'ונגל, מדינה מערבית או מזרח תיכונית? אז לכאורה, למדינות מזרח תיכוניות יש יותר חוסן, הם יכולים לספוג מכות ועבדות, ויש להם יותר יכולת לעשות את זה. אבל יש להם מעט מאוד עוצמה. ולחברות מערביות יש הרבה מאוד עוצמה, אבל יש מעט מאוד חוסן. ומכיוון שאנחנו צריכים את שתיהם, אנחנו צריכים להתעלות מעל המלכוד הבינארי הזה.
אני חושבת שבמובנים רבים, אם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה של ישראל, או על הביוגרפיה של הישראליות, אנחנו רואים שזה באמת לא בינארי. זאת אומרת, זה לא שישראל תמיד הייתה צריכה להחליט שהיא או זה או זה, או עוצמה או חוסן, או מערבית או מזרח תיכונית, אלא בביוגרפיה של הישראליות יש גם וגם.
אפשר לומר שתי הגרסאות האלה של הקיום, קיום עם הרבה מאוד עוצמה אבל מעט חוסן, או הרבה חוסן ומעט אפשר, מעט עוצמה. ישראל חוותה את שתי הגרסאות האלה, בתוך עצמה, בתוך הביוגרפיה שלה. עוד אמרת ישראל, אם נלך אחורנית לראשית התנועה הציונית, מהעלייה הראשונה והשנייה והשלישית, כשנוצר האתוס הישראלי, הוא נוצר על ידי אנשים שחיו כאן בחברה מאוד מאוד ענייה. מדינת עולם שלישי מינוס. חברה מאוד מאוד ענייה, עם מעט מאוד משאבים, אבל עם המון חוסן. זה המאפיין של החלוצים. ועם הזמן, חברה ישראלית התחילה לצמוח, להתחזק, לסגשג ולהצליח. ועם הזמן, אנחנו היינו חברה פחות חלוצית, ויותר ויותר חלוצית. בורגנית. עכשיו, חברה בורגנית זה חברה שיש בה הרבה מאוד עוצמה, אבל יש בה פחות חוסן. חברה חלוצית של ראשית הדרך, הם עניים, אבל עשירים ברוח, מה זה כל הדיבורים על החברה חלוצית? זה שיש להם הרבה חוסן ומעט עוצמה, כי שלושת המרכיבים
שמדללים את החוסן,
נעדרים מחברה חלוצית. אחד, חברה מערבית מקדשת את האינדיבידואל. ודרך אגב, יודעת למה החברה המערבית מקדשת את האינדיבידואל? בין השאר בגלל הגנים היהודיים המקראיים שלה, שחביב האדם הנברא בצלם.
וכל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, נכון. וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא.
זאת אומרת, כל יחיד הוא עולם ומלואו, ואנחנו האינדיבידואליסטים, אנחנו יודעים ואנחנו מרגישים ואנחנו חווים שכל יחיד הוא לא רק עולם פנימי מאוד עשיר, אלא גם ייחודי וחד פעמי. וככל שאנחנו מקדשים יותר את הערך, את החיים של היחיד, ככה אנחנו יותר סובלים וכואבים ונשברים.
כשהעולם הזה מתמוטט.
על אובדנו של כל יחיד. Okay. חברה אינדיבידואליסטית זה חברה שמתקשה לספוג עבדות. זה אחד. שתיים, חברה בורגנית היא חברה שמקדשת את המימוש העצמי, וחברה חלוצית את ההקרבה העצמית. והמרכיב השלישי, חברה בורגנית היא חברה מערבית של סיפוק מחלומות, רצונות, צרכים.
כאן ועכשיו.
כאן ועכשיו, אבל חלוצים יש להם יכולת לאורך רוח ולנשום עמוק ולהשקיע עכשיו ולא לצפות את הגמול מיידי כאן ועכשיו. שלושת המאפיינים האלה שמחלישים, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, שמדללים את החוסן של המערב, לא קיימים בחברה חלוצית. אז אפשר לומר, הביוגרפיה של ישראל, כמובן במשיכות מכחול מאוד מאוד גדולות, אבות וגסות.
היא בעצם שאנחנו הספקנו להיות גם ג'ונגל וגם וילה, יש לנו את שני הדברים האלה בביוגרפיה שלנו.
עברנו מחברה חלוצית לחברה בורגנית, ועשינו את העסקת החליפין, מחברה עם מעט עוצמה והרבה חוסן, חברה עם הרבה עוצמה ופחות חוסן. אבל עכשיו אנחנו מגלים במלחמה הזאת, כשאנחנו שואלים את השאלה העמוקה יותר, לא מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצח, אלא מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח.
שזה אולי פחות בינארי ממה שאנחנו חושבים, או אולי זה האתגר להפוך את זה לפחות
לשבור
בינארי.
לשבור את הבינאריות הזאת, מה אתה רוצה להיות, מערבי או מזרח תיכוני, וילה או ג'ונגל, עוצמה או חוסן, אולי בשפה הישראלית, לאור הביוגרפיה שלנו, היה לנו שלב של התזה, לצורך העניין אפשר, כאילו זה כמובן מוזר לחשוב על זה ככה, היה לנו את התזה, היינו חברה חלוצית וקשוחה, ואז האנטיתזה, חברה בורגנית, קצת יותר רכה, עם הרבה יותר עוצמה, אבל פחות חוסן.
הגענו לשלב הסינתזה.
בלי שנפתח גם עוצמה וגם חוסן, לא נוכל לנצח. השלב של הסינתזה זה לא רק השלב שהרגע שלו הגיע, אלא הרגע שלו נדרש.
אלא שהסינתזה הזאת היא לאו דווקא סינתזה בין מזרח תיכון למערב, אלא במידה רבה היא סינתזה בין שתי הגרסאות שלנו עצמנו, בין הגרסה של מי שהיינו פעם, לבין הגרסה של משהו שהפכנו להיות.
ודרך אגב, יכול להיות שאנחנו נגלה שאת הסינתזה הזאת אנחנו לא צריכים ליצור, יכול להיות שהיא כבר קיימת בתוכנו. Like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away Across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my opened mind Possessing and caressing me
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא ננסה להבין יותר לעומק איך נוצרה הסינתזה הייחודית שמתגלה בישראל בימים אלו. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. תוכלו למצוא פרקים נוספים של מפלגת המחשבות בכל יישומוני העסקטים, וגם באתר של בית אביחי. שם גם תמצאו תכנים רבים נוספים שיש לבית אביחי להציע. Inciting and inviting me.